אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו. שלום.
שלום דוד, בוקר טוב.
את פנאמי מדיני?
כן, בהחלט. כן, נכון, אני נזכרתי השבוע באמירה של אהוד ברק,
שר הביטחון. מה שנזכרת זה מה... צורה שווה אמרתי, צונמי מדיני.
נכון, יש לה צונמי מדיני ואסור לזלזל בו וצריך להתייחס, ויש גם הרבה סיבות לצונמי הזה, בין היתר חלק תלויות בנו וחלק לא, ואני מעדיף לדבר על הסיבות שתלויות בהתנהגותה של ממשלת ישראל.
לך על זה.
תראה, אני חושב שאנחנו היום הגענו למבוי סתום בנושא של מטרות שלנו בעזה. זה התחיל כמלחמה שנכפתה עלינו, מלחמה הכי צודקת שאנחנו שבנו. אני חייב להגיד לך שבמשך חודשיים מאז 7 באוקטובר, כולל תחילתו של התימון הקרקעי ברצועה, ישראל נהנתה מתמיכה פנומנלית ברמה בינלאומית. היו מדינות שדת הקהל בהן מאוד שלילית כלפי ישראל, וגם שם הנהגה כמעט ולא ביקרה אותנו. אני מזכיר לך שמדינות המפרץ הביעו לא תמיכה פומבית, אבל לפחות לא התנגדו לכל המהלכים נגד החמאס. הדבר הזה התמסמס, ובערך שנה האחרונה אני מזהה את זה, אפילו מתחילת אביב 24, בוא נגיד ככה, שנה ושלושה חודשים, אנחנו בירידה מתמדת בקרב התמיכה, גם בציבור וגם בהנהגה של מדינות המערב. הדבר הזה בהחלט אמור להטריד אותנו, משום ש... התמיכה והאשראי הבינלאומי זה אחד מהמרכיבים של ההצלחה של כל מלחמה. זה בעצם השעון, נקרא לזה השעון המדיני שמתקתק. מי שמזלזל היום ומי שאומר שאפשר לעשות מה שאתה רוצה בלי להתייחס למהלכים כאלה ואחרים, בעיניי פשוט או שמשקר לעצמו או שהוא לא מבין כיצד צריך לנהל את המלחמה.
טוב.
ושים לב, עוד לא דיברנו מילה על הסיוע הומניטרי, כן?
תכף נדבר. כן. נדבר כל מה שתרצה. האם אתה חושב, אתה ועדת חוץ וביטחון, אם אני לא טועה, נכון?
אני ממלא מקום קבוע, יש לנו חברת הכנסת שרון ניר, אני גם בכנסת...
תת-אלוף שרון ניר.
כן, תת-אלוף במילואים. אני, למעשה, סך הכל בוועדה, אני יושב משנת 2021, אני כבר 5 שנים בוועדה הזאת, טוב. מכיר היטב כיצד...
האם אני אפתיע אותך, אם אני אגיד לך, שהסכם עם החמאס כמעט היה תפור?
לא, אתה לא תפתיע.
רגע, שנייה. אני בטוח שלא, כי אתה שם, אבל אני אגיד לך דברים שאולי אנשים לא יודעים. היה תפור לאילה ולאילה. כמובן, לא בתנאים שאנחנו רוצים, אבל היה סגור. מקרון דפק את העסק. ההצהרה שלו על מדינה פלסטינית יצרה אצל הפלסטינאים, אצל החמאס, הרגשה שאוטוטו ישראל עוצרת. והוא השם הראשון, השני זה היה הבריטי, בזה שההסכם לא המשיך.
אז מה השאלה? מתי אם זה שההסכם היה תפור?
תגובה.
א', אני, בוודאי שאני לא מחשיב נשיא צרפת כידיד ישראל.
לא, ברור שלא.
אני לא...
בוחר ישראל.
בסדר, אתה תשתמש במונחים.
אני אשתמש במילים שאני רוצה, אני גם כתבתי עליו.
אתה יודע, אני משתדל לשמור...
השבוע תהיה עליו כתבה מאוד מאוד לא נעימה בג'רוזלם פוסט ובמעריב.
דוד, זה לא משנה...
האיש פשוט דפק את ההסכם הזה, היה אפשר להגיע.
דוד, זה לא משנה מי דפק ומי האיש...
אנחנו צריכים לדעת מי האנשים האלה.
תראה, איך אמר בן גורן, לא משנה מה...
יאמרו הגויים.
גויים, חשוב מה יעשו היהודים. לכן לא מעניין אותי מקרון.
מה צריך לעשות?
תראה, אני אסביר לך, מקרון לא מעניין אותי. וזה גם לא מעניין, וגם לא סטארמר, וגם לא קנדה, ומה שמעניין אותי זה הידידים שלנו. כשאני מסתכל על השינוי מגמה בקרב הידידים שלנו באירופה, אני כבר לא מדבר על ארצות הברית, שם אני שמעתי השבוע סקר מאוד מדהיג, ש-52% מהרפובליקנים אומרים שהם שינו את הגישה כלפי ישראל. אני מסתכל על המדינות שעד לא מזמן היו ידידות אמת שלנו, גרמניה למשל, קנצלר גרמניה הוא מאוד פרו-ישראלי, אבל הדת הקהל שמשתנה, אני מסתכל על פולין, אני מסתכל על הונגריה, מדינות הבלוק הקומוניסטי לשעבר, דרך אגב שליברמן שהיה שר החוץ פיתח את היחסים, החל משנת 2009. אני מסתכל, אני רואה מה שקורה, אני שומע, אני גם בכנסת, גם מבקר מדי פעם במשלחות, כולם שואלים אותנו, מה אתם רוצים מעזה? מישהו יכול להסביר לנו מהו האנד גיים?
לשחרר את החטופים?
לא, לשחרר את החטופים זה המטרת העל. אני אומר, מהו האנד גיים שלכם בעזה?
תלוי בשחרור החטופים.
זה לא אנד גיים. ואז אני מגיע למוצאת עצמי, בסוג של מבוי סתום. לא סתם סיפרתי לך שאנחנו נמצאים במבוי סתום. כי הממשלה הזאת היא מדברת בכמה קולות. יש את הקולות בממשלה שאומרים, אנחנו נכבוש את הרצועה, נשלם עשרות מיליארדי שקלים בכל שנה, נחדש את ההתיישבות.
שני אנשים אומרים את זה.
לא, זה לא שני אנשים, זה הקול מאוד בולט בממשלה.
טוב.
ויש את הקול השני שהוא שותק. אם אתה תשאל היום את ראש הממשלה, ואנחנו שואלים אותו גם בשיחות,
והוא הקובע וזה לא יקרה.
בוועדות הסגורות.
והוא הקובע וזה לא יקרה.
אבל הוא לא נותן תשובה. דוד, הוא לא נותן תשובה. לשאלה פשוטה, איך אתה רואה את סיום המלחמה? עכשיו, מה בא ליברמן ואומר?
הוא לא יכול לתת לך תשובה.
בטח שהוא יכול. מה בא ליברמן ואומר? ליברמן אומר, הצגנו תוכנית. אנחנו בישראל ביתנו הצגנו תוכנית. אתה יכול לאהוב אותה, אתה יכול לא לאהוב אותה, אבל היא תוכנית. התנתקות מרצועת עזה, אולטימטום לחמאס, בלי כל הדברים האלה שאתה צריך לתחזק את המערכה, למשל, אם אתה החלטת שסיוע מוניטרי זה מנוף לחץ על החמאס, אז אל תשתמש לרעתך במנוף הזה.
מה סברת? אתה,
אני אסביר לך.
אל תכניס ציוד?
לא, תקשיב. קודם כל, אתה רואה שחמאס משתמש בסיוע המוניטרי, משתלט עליו, כמעט שנה וחצי מחר את הסיוע. אז במאי, נתניהו מבטיח לכל העולם שהוא משנה את החלוקת הסיוע. רותם חברה אמריקאית לזה, יש את החברה האירופאית, מכל מיני נציגים מכל החברות, מכל המדינות אירופה, ואז אתה רואה שהמיזם הזה נכשל. קח אחריות, תגיד שאני נכשלתי במיזם הזה, אבל אל תגדיל את הסיוע, ואל תסכים להפוגה הומניטרית של 10 שעות ביום, בלי שאתה קיבלת תמורה. אתה בא ואתה אומר שהסכם היה תפור, אני לא יודע הדבר הזה, שהסכם היה תפור, ואני מסתכל על מה שראש הממשלה שלנו, כן, ראש ממשלת 7 באוקטובר עושה. אז אם אתה עכשיו מבטר למעשה על מנוף לחץ שלך לחמאס, נותן להם את הסיוע בצורה מוגדלת, נותן להם את השקט הזה, והצהל לא מתאמן ורק נהרגים חיילים, אני מזכיר לך שכמעט 30 חיילים נהרגו רק מהמתנים מאז שהתחיל מרכבות הגדעון, ואז אני שואל אותך, אדוני ראש ממשלת 7 באוקטובר, מה המטרה שלך בעזה? למשוך את הממשלה בשביל שהם לא ייצאו מהממשלה ולא תתפרק? או שהמטרה שלך, שאתה כנראה לא משתף אותנו במטרה שלך? וזאת מהות הביקורת. עכשיו, אתה לא אוהב תוכנית ליברמן, אין בעיה. אבל תציג את התוכנית שלך, אין לך שום תוכנית, וזה מביא את העולם כולו. דרך אגב, כולל אנשי טראמפ, כולל את כל השטחים שמגיעים לפה, לשאול שאלה פשוטה, מה ישראל רוצה? עכשיו, מבחינתם אין הבדל בין ישראל, בין נתניהו לעמיחי אליהו לסמוטריץ' לבן גביר. הם אומרים, ישראל רוצה כיבוש, ישראל רוצה שליטה, ישראל רוצה יישובים, ישראל מדברת, כך לפחות נראית ממשלת ישראל. אני לא רוצה שככה זה יראה. זאת תגיד, הביקורת שלנו כלפי נתניהו.
תגיד, אתם לא יושבים על הטריבונה ומשם צועקים?
א', אנחנו אופוזיציה.
אני לא מדבר עליך, אני מדבר בכלל על האופוזיציה.
אני לא נראה.
כל כך קל לשבת ולהגיד, אני שומע את גולן, אני משתגע. הוא אומר דברים שדקות אחרי זה משודרים ברשתות זרות, וזה נשמע רע מאוד.
תשמע, דוד.
אלוף בצבא, סגן הרמטכ"ל, אני שומע את...
אני לא מייצג את גולן ולא דמוקרטים.
אני יודע, אני רק מדבר על זה שאנשים באופוזיציה שוכחים שהם במדינת ישראל שנמצאת במלחמה. שוכחים. אז אני כבר לא מדבר על אולמרט שאומר שאנחנו עושים תיאור אתני. ועל ברק שאומר דברים יותר נוראים. הם לא בממשלה, זכותם להגיד מה שהם רוצים. אבל אין טיפה של שכל, אין טיפה של היגיון, אין טיפה של הבנה שהם משחקים לידיהם של רוצחים, פושעים ומדינות שתומכות בהם. אין פה טיפה של שכל.
אני
שמעתי את אחד החברים מדבר ב-CNN, אנחנו עושים תיאור אתני? איך אתה מעז לומר דבר כזה? זה מרתיח את הדם. דקה אחרי זה, אני שומע אחרים שחוזרים על מה שאמר אותו אחד, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, כי אני בז לו, אנחנו עושים תיאורטני? האם במלחמת העולם השנייה מישהו היה מעיז לומר דברים כאלה? חמש דקות הוא בדין צבאי. מי זה מעיז לומר דברים כאלה? ואתם באופוזיציה לא עושים כלום. אתם חייבים להוקיע את האנשים האלה. כמו את גולן, כמו אחרים.
תשמע, אני אשתף אותך ואת המאזינים שלך בחוויה האישית שלי.
תגיד לי שאני לא צודק.
לא, אני לא אמרתי שאתה לא צודק.
טוב.
אני אשתף אותך בחוויה האישית.
ואתה אני צודק.
מאז 7 באוקטובר, אני נתתי קרוב ל-1,500 רעיונות בכל השפות שאני מדבר. ברוסית, באוקראינית, אני מתראיין גם לתקשורת, גם לפעמים באנגלית. אני מתראיין גם לתקשורת זרה בשפות שמתרגמים. פנו אליי אפילו מצרפתים שדיברתי איתם באנגלית.
אתם מתראיינים מעט מדי.
לא, לא. אני רק רוצה להגיד לך שלא היה רעיון אחד שבו השמעתי ביקורת כלפי הממשלה.
לכן אני אומר, אתם מתראיינים מעט מדי.
רגע, אני מסביר לך.
ואני בכלל לא מדבר עליכם.
אני מסביר לך, תראה. אני אומר ככה, כשאני בחוץ, אני ישראלי, חבר כנסת ישראלי גאה, וכך אני מתנהג.
כך צריך להיות.
אבל זה לא אומר שאין לי שאלות כלפי הממשלה.
ברור, אני לשנייה אחת לא תומך.
רגע, אני רוצה להגיד לך, תראה.
באנשים שאומרים, אסור לו להגיד את זה ואת זה, אבל יש גבולות שאותם אסור לחצות.
דוד, אני לא נותן ציונים. דוד.
לא, אבל אני אומר את זה.
אני לא נותן ציונים, לא ליאיר גולן ולא לבוגי, ולא לאדמר, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, מה ממשלת ישראל עושה. ואני רואה, אנחנו במדיה ישראלית.
ביקורת זה בסדר.
דוד, שנייה. אני בתקשורת ישראלית, אני לא בחוץ לארץ עכשיו ברעיון. מה שאני רואה שממשלה הזאת עושה, א', היא לא סופרת אותנו כאופוזיציה. היא לא סופרת. ב', היא פשוט לא מסבירה לכנסת. מה כוונתה לעשות? בתוך הכנסת אין לך פיקוח על הממשלה, ואתה יודע, כשאתה מגיע למצב שיש לך שרים בממשלה שמתעמתים עם המשפחות של החטופים, כשאומרים להם בפנים שזה לא חטופים, זה שובי מלחמה, אז מה אתה רוצה מאנשים שהם יעשו? מה אתה רוצה, שהמשפחות חטופים לא ייסעו לבית הלבן ולא יתראינו לתקשורת?
חלילה וחס.
אז אתה מבין שאנשים האלה פונים לכל העולם והם אומרים, מישהו יכול להסביר לממשלת ישראל שחטופים זה יותר חשוב מההתיישבות בעזה?
לא, אתה עושה כאן, אתה לא הבנת מה אמרתי.
אני הבנתי מה אמרת, מצוין.
לא, ברגע שאתה מדבר על משפחות החטופים, קטונתי מלהגיד מילה אחת.
טוב, יש לך שרים שמתעמתים איתם, מה קרה לך?
לא, אני לא בעד.
יש לך פוליטיקאים שאומרים להם בפנים, שאת הבן שלך אנחנו נקריב למען הניצחון.
הייתי בכנסת, שמעתי את כל אותם אבילים שאומרים דברים שאסור לומר.
אז יש גם בצד השני.
אבל אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על דיפלומטים, דיפלומט, אחד אפילו, שאני עוד לא רוצה להזכיר את שמו, אבל אני מדבר על חברי כנסת, ראשי סיעות.
כן.
שמופיעים בחול עליהם אני מדבר, אין לי מילה אחת, אלא להצדיע למשפחות, לבני המשפחה, קטונתי מלהביע ולו מילה אחת של ביקורת. אני לא מדבר עליהם, זכותם להגיד מה שהם רוצים. זכותם לצעוק.
דוד, אתה לא מרגיש שהשיח, שבין היתר אחראי על השיח הזה, הממשלה, מי שיושב בשלטון,
לא, השיח הזה אחראים שני הצדדים.
לא, אבל אתה לא
חושב שהשיח חזר?
לא, אני אשאל אותך עכשיו שאלה מאוד פרובוקטיבית. אתה לא חושב שהשיח חזר, ובשבוע, שבועיים, אולי חודש אחרי 7 באוקטובר, אנשים היו מאוד רגועים, לא תנפו אחד את השני. אתה לא מרגיש שהשיח של פילוג חזר?
ברור שאני מרגיש.
אתה לא מרגיש שבא אליך הנהגת המדינה, שנייה רגע, ואומרת לך שאנחנו פסע מניצחון, והפסע הזה נמשך במשך שנה שלמה, ואז אתה אומר, רגע, מה, אני יושב עכשיו בשקט ואני אראה שחיילים נרגעים, החטופים לא חוזרים, שאנשים פה בלי, אתה יודע מה, אני אגיד לך, סליחה שאני ביטוי, הצבנת אותי עכשיו, סליחה שאני אומר את זה ככה.
מותר לך.
כן, כשחיילי מילואים מקבלים צו חמישי ושישי. ואומרים, רגע, בוודאי שהם הולכים, אבל באותה יד, ביד השנייה הממשלה באה ואומרת, אנחנו נעביר חוק ההשתמטות, אתה לא חושב שמישהו צריך לזעוק את זה?
ברור.
אז בין כל הזעקות האלה, אתה בחרת לשמוע... בין כל הזעקות האלה בחרת לשמוע לשעברים שהתראינו לסנן.
לא לשעברים, גולן הוא לא לשעבר.
לא מעניין אותי גולן ולא מעניין אותי לשעברים.
אתה יודע למה כן מעניין אותי?
לא מעניין אותי.
אז אני אגיד לך למה מעניין אותי. אז תקשיב. אתה יודע שאני משמש גם בתפקידים דיפלומטיים.
כן.
ושאלה אותי שגרירה שאמונה על ישראל יושבת בניו יורק, איך אנחנו והם אוהבי ישראל ותומכי ישראל,
כן,
ומצביעים תמיד עבור ישראל. תמיד. לא הייתה הצבעה אחת שהם הצביעו נגד ישראל. תמיד. אבל היא שואלת אותי, השגרירה, וגם הנשיא שואל אותי, איך אתה רוצה שנגן עליכם,
כן,
כשמופיעים אנשים בכירים ואומרים את הדברים הנוראים ביותר.
יש להם ארבעה ח"כים בסיעה, תזמין אותם, תשאל את השאלה, נראה לי
הם
באים.
אני שואל אותם.
אני חושב שהם באים.
אני שואל אותם.
נראה לי שהזמנת פעם את יאיר גולן לאולפן.
כן, בוודאי.
תזמין, תשאל אותו שאלה, מה זה קשור לישראל ביתנו.
עכשיו הוא חושש לבוא, לא יודע למה.
אז בסדר, זה לא קשור לישראל ביתנו, אנחנו אחראים על מה שאנחנו אומרים.
אתה צודק.
אני אומר לך שליברמן היה מוכן להיכנס לקבינט המלחמה בשעות הראשונות של המלחמה. אני אומר לך שאנחנו קידמנו חוקים, גם שהם הרבה יותר ימנים מאשר הממשלה הזאת. אגב, אנחנו גם, לקואליציה לצערי מפילה גם חוקים שלנו. יש דברים שאנחנו כן מאתגרים את הממשלה הזאת מימין. כל הנושא הזה של סיוע לאויב בזמן המלחמה, אני חושב שאנחנו מאוד גאים במה שאנחנו מובילים.
ותתפלא,
הזכרת את מלחמת העולם השנייה. לא, אין דבר כזה שאתה מספק סיוע לאויב. זה הכל.
ותתפלא, אני מסכים איתך.
כן, אבל אני לא רוצה לדבר על מישהו שאמר משהו.
אז לא, אני מדבר איתך באופן כללי.
האחריות היא תמיד על השלטון, האחריות על הממשלה, והממשלה צריכה לעשות הכל על מנת א', להשיב את החטופים, ב', לסיים את המלחמה הזאת, להפסיק כבר להביא לשם חיילים שהם כמו ברווזים.
טוב, איך צריך לעשות את חוק הגיוס לדעתך?
חוק הגיוס פשוט מאוד. צריך להפסיק את כל הנושא הזה של הסאגה, נשלחו 54,000 צווים, חוק גיוס לכולם. הגעת לגיל 18, אפילו לפני תתייצב בבקום. יש מספיק מקומות בצבא על מנת לשבץ את רוב רובם של אנשים. אתה יודע מה? יהיו גאוני הדור, יהיו רבנים גדולים, כמה מאות מהם, אולי 1,000-2,000, אבל בטח לא עשרות אלפים, בטח לא כאלה שאני יודע נתונים ששליש מהתלמידי תורה בכלל לא לומדים. אני מסתכל, למה אתם לא מתחילים מ-30-40,000 אלה? אתה יודע מה הבעיה פה? אני אגיד לך את זה במשפט סיכום. הבעיה שאף מניק בציבור החרדי, אני מדבר מניק רוחני, מישהו שיש לו say, יש לו יכולת השפעה על הציבור, לא מסוגל להוציא מהפה את המשפט הבא. חברים, מי שלא לומד תורה ומי שלא יהיה תלמיד גדול וחכם, אני מבקש שקודם כל ילך לצבא. זה לא מסוגלים לעשות אנשים. עכשיו, אני רואה שינוי דרמטי בציבור החרדי. אני רואה שיש לא מעט אנשים שרוצים לתרום אחרי 7 באוקטובר. אני לא מזמן בכנסת, הייתה לנו משימה משותפת לשפר את תנאי המחיה של החיילים בשורה. אותם חיילים שכמה מאות מהם חרדים שעסקו בעבודת קודש, בזיהוי חללים, רבנות הצבאית הראשית, אנשים שם התגייסו בשבת כבר היו מגויסים. אז הם כמה מאות. אני מוריד בפנים את הכובע, אני אומר, זה הדוגמה שצריך לקחת. אני מסתכל על נצח יהודה, אני מסתכל על חיל האוויר, יש שם לא מעט חרדים שמשרתים ביחידה הזאת של החימוש. יש אנשים בסייבר, אבל זה מספרים קטנים. אני אתן לך דוגמה בשביל שאתה תבין, להמחיש לך את כל האירוע. כל שנה מגיע בקרב הציבור החרדי, לגיל 18 מגיעים בערך 15-16, אפילו 16,500 גברים, אוקיי? מתוכם מתגייסים פחות מ-9%, מתגייסים קצת יותר מ-1,000, ועוד 200-300, אלה נחשבים חוזרים בתשובה, שבעבר למדו במסגרות. סך הכל מה שאתה יכול לקחת היום, יש לך בערך 1,500 חרדים בצבא. זה הסיפור. זה פחות מ-9% מהשנתון. כל שנה מקבלים השאר הגברים בריאים לחלוטין, תמיד יש מישהו שהוא לצערי לא מתאים לצבא, הם בעצם נצברים באותו פקק. כל שנה יש לך 13-12
כמה
אלף.
כמה הצבא יכול לקלוט?
הצבא יכול לקלוט היום לדעתי עד 10,000 בקלות.
בשנה?
כן, להתחיל מזה, בטח.
ואתה אומר, יש 3,000.
לא, אני הייתי בחטיבת החשמונאים. לא, יש 1,500, זה מה שאמרתי לך. אין היום, יש היום 1,500 חרדים.
לא, אבל נדמה לי שקראתי אתמול או היום, שהוציאו 50,000 צווים.
54,000 צווים הוציאו, הגיעו כמה מאות מהם, התגייסו, נדמה לי, 170 אנשים סך הכל.
זהו?
זה הסיפור.
מה קרה מאחרים?
לא, משום שהם יודעים שהמשטרה הצבאית לא תבוא עכשיו לעשות עם מבצע אכיפה גדול במקומות כמו רמת בית שמש.
אבל עצרו כמה?
עצרו, אתה רואה.
הוביל להפגנות.
אתה רואה שכל מעצר כזה, זה גדוד שלם של מגב צריך להתכונן. זה כאילו אתה נכנס לקלקיליה, עם כל הכבוד. אז ברור שזה לא אמור להיות ככה, ואני גם לא רוצה להכניס אלפים לכלא. אני אומר ככה, יש סנקציות, סנקציות צריכות להיות סנקציות יותר מחמירות. למשל, אתה רוצה להוציא רישיון נהיגה? לא תוכל להוציא רישיון נהיגה, כל עוד אתה לא משתנה.
תגיד, למה פיתרו את יולי?
שאלה טובה. כשפיתרו את גלנט, היה הסבר, שפיתרו את גלנט משום שהוא איבד את אמונו של ראש הממשלה. כשפיתרו את יולי, אפילו לא הציגו את, את, את הסיבה לפיתורים. פשוט עשו הצבעה ואמרו שככה החליטה סיעת הליכוד. אתה מבין את הנוסחה הזאת. פיתרו את יולי משום שרוצים להעביר חוק ההשתמטות. זה פשוט מאוד.
ויולי לא אפשר להם?
אני לא יודע אם הוא אפשר. הוא לא הציג את החוק. הוא לא הציג את החוק, אני לא יודע מה היה שם בין החרדים, אני רק יודע שכשאני שומע על ה... כשהם נעלבים, שאנחנו אומרים להם שהם ממשלה אנטי-ציונית, כן, באמת אנטי-ציונים, אז אני אומר, אתם לא רק שאתם אנטי-ציונים, אתם גם פיתרתם את אסיר ציון, שנלחם בשביל לעלות לישראל, ואפילו לעשות שלב ב' בגיל מבוגר בצבא, ועכשיו אתם
פיתרתם
את מישהו אסיר ציון, אז איך אתם יכולים להיות ציונים?
אבגני, יכול להיות שהם פיתרו אותו... בגלל שהוא נתן, הוא השלה את החרדים שאות אותו, הכל מסתדר לסביעות רצונם, כי זה לפחות מה שהם אומרים, עד החרדים.
דוד, אני לא עוסק באשרות, אני
הייתי ברוב... לא, אבל אתה בוועדה, לא, אתה...
אז רוב הוועדות, רוב מוחלט של הדיונים של הוועדה...
אתה מכיר את הדיונים ואתה מכיר את המתווה.
לא, אז זה מה שאני אומר. רוב הדיונים היו פתוחים לתקשורת. היו מספר דיונים במהלך דיון על חוק הגיוס שהם היו סגורים, כי שם הוצגו לנו מספרים של יחידות שבהם חסרות, יש מחסור בחיילים. אני יודע, בלי להזכיר בשמות, אבל אנחנו יודעים שיש היום בערך בין 10,000 ל-12,000 חיילים חסרים. כל גדוד סדיר מחליף בין 12 ל-14 גדודי מילואים. זה אומר שאם אני היום לוקח 1,000
בוא לא ניכנס לא,
לא, תקשיב, זה חשוב. אם היום אני מגייס לא 200 אנשים בחטיבת החשמונאים, אלא מגייס 1,000 אנשים, תוך שנתיים הגדוד הזה מחליף לי 12 גדודי מילואים. אני כבר צריך היום לגייס 5, 7, 8, 10,000 חרדים כבר היום, על מנת שבעוד שנתיים אני אוכל להוריד את הנטל לחללי מילואים. כי אני לא יכול עכשיו להכניס את הגדוד הזה לחאן יונס ולהחליף את הגדוד מילואים, ששם נהרגים כל שבוע אנשים, כן? אז לכן, המחשבה הזאת שאנחנו נחכה קצת, יהיו בחירות, אחרי בחירות, אולי תהיה ממשלה אחרת, שאנחנו נוכל לדרוש ולהקפיא את החוק, היא מחשבה בעיניי זדונית, כי היא פוגעת בביטחון של המדינה. אף אחד בקרב ההנהגה החרדית לא מוכן להודות בזה שאחרי 7 באוקטובר הגענו לנקודה אחרת. ואם אתה היום ממשיך להתעקש על זה שתלמידי ישיבות לא ישרתו בצהל, אתה בבעיה קשה מאוד.
אני מסכים, אני מסכים כל מילה שלך.
וזה בושה בעיניי מה שנעשה ליולי.
אני רוצה להביא אותך לדבר אחר. מצער וכואב עד מאוד. בזמן האחרון אנחנו שומעים על חיילים ששמים קץ לחייהם.
כן.
זה קורה כמעט כל שבוע.
נכון.
אני שואל אותך, מה אתם עושים?
א', אני אגלה לך, כדי, זה לא סוד גדול, אבל...
כדי כן. לתת לאנשים הגיבורים האלה כלים להתמודד עם האובדן, עם הפוסט-טראומה, כי חיילים כאלה...
תשמע, אני אשתף אותך במשהו שלא שיתפתי.
אתם לא...
כן, כן.
אתם, לא אתה... אני אומר, המדינה לא נותנת להם כלים להתמודד.
תראה.
או לא מספיק כלים.
דוד, אני אשתף אותך במשהו שבאחד הדיונים סגורים, הייתה טענה לרסר בגדוד, לא חשוב מה, שאמר, מי שרוצה קבן, שיצעד קדימה. הדבר הזה טופל משמעתית. אני אומר לך שהדבר הזה לא אמור לקרות בצבא. חודש אחרי תחילת התימון הקרקעי, אנחנו, היה לנו דיון בהשתתפותו של הקרפ"ר, קצין הרפואה הראשי. אנחנו חברי הוועדה התעקשנו שיסדרו נוהל על מנת לכפות על החיילים בדיקה, ממש בדיקה נפשית.
וזה קורה?
כן, בדיקה נפשית.
שלי רעיון עבורך.
תקשיב, שנייה, רגע, לא סיימתי את הסיפור. בדיקה שחיילים שהיו גם בלחימה, גם בסדרות, באופקים, גם אלה שהיו בקיבוצים, בעוטף, אחרי 7 באוקטובר, שחוו טראומה נוראית, ולא כולם מכירים בזה, כי חייל, למשל, בסיירת, הוא יודע שאם הוא ילך לקבן, ויבקש סיוע, ויקבל אפילו טיפול תקופתי, שלא אמור לפגוע בקידום שלו בצבא, יכול להיות שהוא חווה איזושהי טראומה, זה יכול לקרות גם באזרחות לכל אחד, מישהו שעבר תאונת דרכים, פתאום יכול שבוע, שבועיים, לא לישון טוב בלילה, החיילים האלה חוששים שהדבר הזה יעכב את קידומם בצבא, ולכן צריך לעשות את זה בצורה מערכתית. אנחנו התעקשנו בישיבה אז עם הקרפר, שהדבר הזה יבוצע כנועל, כולל על כל החיילים.
קורה?
אני יודע שיש יחידות שזה נעשה ביוזמת המפקדים. אני יודע שחייל שמשמיע, החייל לא צריך לחשוש לבוא למפקד שלו ולהגיד, תשלח אותי בבקשה לבדיקה, לא בגלל שאני רוצה להתחמק, לא
לי...
בגלל שאני רוצה להשתמד, בגלל שאני לא יכול לישון טוב בלילה אחרי שהייתי בערי.
יבגני, אני מזמין אותך
כן.
לאחד המקומות, אנחנו קוראים להם, למקומות האלה, עושי הניסים. בית החולים לוינשטיין. שיש לי הכבוד להיות סגן יושב ראש העמותה שם.
כן, הייתי שם.
אני רוצה שאתה תבוא איתי.
מבטיח.
אני רוצה לתאם לך עם מנהל בית החולים, ואני רוצה להביא אותך לאותם חיילים שאמרו לי, אנחנו לא מקבלים טיפול פסיכולוגי.
א', אנחנו נטפל בזה, שבוע
הבא יש דיון. אתה מוכן לזה?
כן, בטח. שבוע הבא יש דיון. לא, יש דיון שאנחנו יזמנו.
אני עזוב את הדיון, הדיון אתה תעשה אותו, זה לא קשור.
קבענו איתך, אני לא מתחמק. כן? כן, כן.
יופי, הנה, אופיר שומע, אנחנו נתאם את הביקור שם בבית החולים. חד
משמעית, ואני אומר לך, אתה צריך להפריד.
אתה יודע כמה זה חשוב.
תראה, דוד, צריך להפריד בין חיילי סדיר.
תן לי לספר לך, לא חשוב, סדיר מילואים.
לא, רק רציתי להגיד שחייל מילואים, זה חשוב מאוד, כי חייל מילואים, אחרי שהוא חוזר הביתה, הוא פחות נחשף לצבא. חייל מילואים זה יכול להיות בן אדם עם 30 ומשהו, עם ילדים, עם בעיות, ולכן הצבא פחות חשוף לבעיות שלו באזרחות. התפקיד של המעסיקים שלו, למשל, לדבר איתו, התפקיד שלו זה לתת לו מעטפת, גם קצינת פיקוד צריכה לדעת את זה.
בסדר, אני לא מטפל.
לא, זה מאוד חשוב.
לא, אני לא...
החייל סדיר, איך אומרים? זה רכוש של צה"ל.
גם וגם.
אז חייל סדיר צריך לקבל טיפול בצורה מיטבית.
ירדתי במדרגות שם, וראיתי חייל קטוע רגל, קטוע רגל וקטוע יד.
כן.
ועמדנו ודיברנו. עמדנו ודיברנו, ושאלתי אותו, תגיד, אתה מקבל פה טיפול טוב? הוא אמר לי, אין טיפול טוב יותר מזה. אנשים אמפתיים, הרופאים נהדרים, ו... הוא אומר לי, אבל חסר לי הטיפול המבין, התומך, הוא התכוון לטיפול הפסיכולוגי. שגם את זה נותנים שם, אבל חסרים מזה.
כן.
אתם צריכים לבוא לשם. זה שאתה היית שם פעם אחת, זה לא מספיק. אתם צריכים להיות עם יד על הדופק. זה המקום שחיילים שילמו את היקר ביותר להם.
לא, קבענו כבר, אני לא חוזר.
לא, לא, ברור, ברור, אני רק אומר את זה. אני שמח, ואני באמת נתאם את הביקור הזה שם.
אני אומר לך שמדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם מחסור חמור ברופאים.
נכון.
מדינת ישראל וממשלת ישראל בשלוש שנים, ושוב, אני לא מנגיח סתם את הממשלה.
אתה יודע כמה זמן עד שאתה מקבל פסיכולוג?
לא, אני לוקח לפעמים שנה.
נכון.
אני אומר לך ש...
ומה בינתיים עושה? הבן אדם מתאבד?
זאת בדיוק הבעיה. תראה, כשאנחנו התרענו עוד במערכת הבחירות לפני שלוש שנים, ואמרנו שאנחנו מבחינת מדינות ה-OECD, אנחנו בפיגור ענק. המערכת שלנו היא מפגרת ביחס לרוב המדינות של ה-OECD מבחינת הכמות הרופאים פר נפש. אנחנו נמצאים בסיטואציה שלפני 35 שנה, כשבאה עלייה הגדולה מברית המועצות, והיו 44,000 רופאים, רוב רובם של הרופאים האלה יצאו, פרשו לגמלאות. אנחנו לא השקענו, אנחנו לא מסוגלים להגדיל את הקיבולת של המחלקות לרפואה, אנחנו עדיין נלצים להסתמך על כמעט 50% מהרופאים שלומדים בחול וחוזרים, ופה הם נתקלים בקשיים בירוקרטיים. אגב, אני גם אחד ראשי שדולה של הסטודנטים לומדים בחול, רובם לומדים רפואה, אנחנו מנסים לקדם המון דברים. תראה, הראייה מערכתית חסרה פה. הראייה מערכתית, זה אומר שכשאתה מגיע לשלטון, אני אומר לך, אני שומע שרים שדואגים ללימודי תנ"ך, ואין לי שום בעיה עם התנ"ך, והילדים שלי, אמרתי לך, לומדים גם במסגרת דתית, אבל חברים, מעבר ללימודי תנ"ך, יש פה אנשים שצריכים ללמוד לימודי ליבה, רפואה, מתמטיקה, אנגלית, כי אחרת לא יהיה לך פה אנשים שיקדמו את המדע הישראלי, את הרפואה הישראלית, את ההייטק הישראלי, וכל הדברים ש... מבוססים על החינוך. וזה לא קורה, דוד, זה לא קורה פשוט. פשוט לא קורה במדינה.
סמוטריץ' גער ברמטכ"ל, אמר לו, כבר מתגעגעים להרצי הלוי. מה, למה הוא אמר את זה? מה קרה?
תשאל אותו, זה אמירה מטופשת.
לא, ברור שזה אמירה מטופשת, אבל... למה הוא התכוון? אתה מצליח להבין?
אין לי מושג, אני לא רוצה לתת ציונים. אני את הציון שלי לסמוטריץ' ולממשלה הזאת אני נתתי בתחילת השיחה. אני אומר לך שאנחנו צריכים להיות אלטרנטיבה, להעיף כמה שיותר ממשלת המשתמטים האלה. זה אנשים שפוגעים במרקם הדין של החברה הישראלית. זה אנשים שאתה שאלת אותי על האופוזיציה. אני אומר לך שהאמירות של חלק מהשרים גורמים נזק יותר מאשר האמירה של האולי שעבר ב-CNN, ולא מעניין אותי מה הוא אמר, מעניין אותי שאנשים, שרים, יושבים בקבינט, יושבים בממשלת, בשלטון המשתמט, ופוגעים במדינת ישראל.
יש מחסור בסיוע הומניטרי? בעזה?
ממש לא, אני אגיד לך עוד משהו. מה שכרגע נכנס לעזה, זה מעבר לסיוע הומניטרי הנדרש. כשניסו להבריח סיגריות, או קרואסונים, או דברים שלא קשורים לסיוע הומניטרי, זה כבר בושה וחרפה. ישראל יודעת, וממשלת ישראל יודעת, שהסיוע הומניטרי מגיע לידיו של החמאס.
למה לא מצליחים להעביר את המסר הזה לעולם?
זו שאלה קשה, זו שאלה שדורשת טיפול, ואני חושב שהעולם כבר עייף מהמלחמה שמתנהלת 660 ומשהו.
הוא לא עייף מהמלחמה ברוסיה ואוקראינה.
תראה, גם שם
עייף. כמעט לא מקבלת סיקור.
גם שם עייף, ולא, באירופה זה מספר אחת, זה חדשות כל יום.
עדיין?
כל יום יש הפגזות, כל יום יש הפגזות, והמלחמה שם הרבה יותר גדולה ביחס אלינו, ותאמין לי, אתה תיסע לכל אירופה, תיפגש עם אנשים ברמת הממשל, אתה תראה ששאלה הראשונה ששואלים אותנו בינתיים, גם בנושא של אוקראינה ורוסיה, אבל אני לא נכנס לזה. אני אומר לך שישראל חייבת פה לנקוט יוזמה, לשים על השולחן אולטימטום, או שאתה סוגר את כל העסק, או שאתה פשוט מתנתק מעזה, ולצערי, אני אומר את זה, לצערי לא ברורה להתנהגות של הממשלה, השיקולים שם לא תמיד שיקולים ביטחוניים, ואני חושש מאוד להמשך ההתעסקות הזאת, במשהו שאמור לפגוע בנו, קשה גם ברמת הביטחון, גם ברמה כלכלית, וגם בטח ובטח ברמה...
שאלה ביטחון. אחרונה, יועמשית, תודח, לא תודח, אתה בעד, נגד?
אתה מבין מה נעשה פה עם היועמשית?
לא, אתה?
לא, אני אסביר לך.
אני מבין, אני מבין.
אם הייתה קמה ועדת גרוניס שבחרה בה, והיה נעשה את לפי התהליך, לגיטימי. אבל מה בא ושר המשפטים ואומר? שאני לא הצלחתי למצוא שר המשפטים לשעבר ויועץ המשפטי לשעבר שהסכימו להדיח. כלומר, אתה רוצה להרכיב את הוועדה בהתאם לדעה שלך. זה כל היופי במשטר דמוקרטי, שיש לך ועדה שהיא אמורה להיות הפוליטית, שבתוך הוועדה...
אתה מדבר על ועדה לבדיקת השבעה לאוקטובר.
לא, אני מדבר על הוועדה למינויים
של... הוועדה
לבחירת מינויים, למינויים בכירים, כמו ועדת גרוניס, בראשותו של השופט גרוניס, היא אמורה לקבל החלטה, רגע, היא אמורה לקבל החלטה על המינוי וגם על הפיתורים.
בסדר.
עכשיו, בשביל היועמ"שית, היא נבחרה על ידי ועדה.
בינך וביני.
נו.
תגיד, היא צריכה להיות מפוטרת?
אני לא מכיר אותה אישית, אני ראיתי אותה כמה פעמים.
עזוב אישית, גם אני לא מכיר אותה אישית. לאור ההתנהגות שלדעת רבים, אני אומר לך מה אומרים.
אני יודע משהו אחר.
מה אתה יודע?
אני יודע שהרוב המוחלט של ההחלטות של הממשלה והקבינט בנושא שלה, זה אישרה.
לא נכון.
תשמע, זה לא נכון.
לא נכון.
אני אומר לך, שרוב
רובן... אל תוציא איזה דברים נקודתיים. בסך הכל, חלק גדול ממה שהממשלה... רגע, אבל... שנייה. חלק גדול מההחלטות של הממשלה היא לא אישרה.
אני אומר לך...
אל תיכנסתי לפרטני לנושא.
תראה. אבל אי אפשר ככה. רגע, שנייה. כשאתה אומר שהיא יועמ"שית, שוב, אני אומר...
אני לא אומר, אני שואל.
לא, אתה משמיע כרגע את התזה של הממשלה.
נכון.
שהיועמ"שית פוגעת בביטחון. היועמ"שית מונעת ניצחון. אני אומר לך שלא. התשובה היא לא. עכשיו, אני אגיד לך עוד יותר מזה. זה שהיועמ"שית לא מייצגת ממשלה בהפיכה משטרית או בנושאים של מינויים בתוך המשרדים, אז יש לי בעיה עם המינויים של המשרדים. אני אומר לך דבר פשוט. תראה, דוד, אני אסכם את זה בצורה אחת פשוטה. היא נבחרה בוועדת גרוניס. אתם רוצים לפטר אותה לפני הזמן, הרי היא נבחרה לשש שנים, היא אמורה לחיין עד 27, אתה רוצה לפטר אותה? אין בעיה, תעשה את זה לפי הנועל, אל תשנה את כללי משחק תוך כדי משחק, אם אתה משנה את כללי משחק, אתה מאבד את אימון גם, גם את של אלה שמתנגדים לך. עכשיו, אם אף יועץ משפטי לשעבר, ואף שר משפטי לשעבר לא מוכן לדבר הזה, על מה זה מעיד? אני שואל אותך, על מה זה מעיד?
קיצתה מהרה.
לא, על מה זה מעיד, דוד? תענה לי.
ראש הממשלה הבריטי, קיצתה מהרה.
הבנתי את התשובה שלך.
ראש הממשלה הבריטי, קיט סטארמר, נתן לישראל איזושהי פתח לפני החלטה על הכרה במדינה פלסטינית. שלא כמו מקרון, שאמר אנחנו בחודשים הקרובים. אז אני רוצה לשאול אותך, ההסברה שלנו היא לא משהו. מה צריך לעשות כדי לשנות החלטות, כדי להביא לציבור את האמת שלנו, שאנחנו לא עם כובש.
אנחנו בוודאי...
אולי אנחנו כובש כי אין לנו ברירה.
אנחנו בוודאי לא עם כובש, ובוודאי שצהל הוא צבא הכי מוסרי בעולם. ותאמין לי, אני אגן בגופי על מדינת ישראל ועל צהל גם ברמה בינלאומית. לא, אין לי שום ציפייה מממשלת סטארמר בבריטניה, יש לנו בעיה כבר מהימים הראשונים שהוא נבחר. אגב, הוא נבחר בכלל על הנושא של פאבליק סרוויס, על השירות הציבורי בבריטניה. הוא התחיל להתעסק עם ישראל, זה התחיל מהמספר חברות שהחרימו אותנו. אגב, זה מספר קטן שלי. לא צריך לעשות רעש. תזכור דבר אחת, אתה דיפלומט, אתה היה קונסול הכבוד, נכון? כל מה שאתה יכול לסגור בדלתיים סגורות, תסגור. כל מה שאתה יכול להנמיך את הלבות, תנמיך. אם אתה לוקח את המשבר, ויש משבר, ומנצל את זה לטובתך, בשביל לחזק את הבייס, בשביל לחזק את התחושה שרק אני יכול, אתה גורם נזק למדינה. כי בסופו של דבר, אמרתי לך, התחלנו את המלחמה הזאת, שנכפתה עלינו, באשראי בינלאומי הכי גדול שיכול להיות, שהגענו למצב שהידידים שלנו באירופה שמים לנו אולטימטום. זה מצב אבסורדי, ומי שאחראי על זה בין היתר, זה גם הנהגה הישראלית, שאמורה לפתור תור את הבעיה ולא לגרום לך ולי, שאיך אמרת שאנחנו יושבים ביציע להעביר עלינו את האחריות. עם כל הכבוד, אתה, אדוני ראש הממשלת 7 באוקטובר, לא יכול להעביר אחריות על מי שיושב ביציע. זה אחריות שלך, ותפעל על מנת למזר את הנזק ולא להעביר את האחריות על האופוזיציה.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה.
תודה רבה ובשורות
טובות.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.